הרגש המלא והחפץ, כן, עבודת אלוקים, עמוד קופנון ג' תחילת העמוד. הרגש המלא והחפץ המעוטר בהכרה העליונה והעדינה, כלומר כשאנחנו מלאים את הרגשות, חפץ זה רצון והכרה זה שכל, יש לנו גם את הרגש, גם את הרצון, גם את השכל, שהם מלאים בתוכן האידיאלי, המוסרי, המתאמת עם טבע הנשמה הלאומית של ישראל, שזה מתאים לטבע של הנשמה שלנו, אנחנו עם ישראל, הם היחדיו מולידים חום של קנאה טהורה. כן, קנאה, קנאות, קנאות לאמת. כן, זה דבר טוב. לא במובן של הלוחמנות של הקנאות, אבל שאדם חי מתוך תביעת אמת. לא כל אחד והאמת שלו. יש אמת גדולה. ואנחנו דורשים את האמת הזו. של גבורה חמה וצוהלת, גבורה שאתה עסוק בהגשמת האידיאלים הגדולים האלה. המדריכת עוז ומאזרת חיל. כן, יש לנו דריכות. עוז זה חוסן. ומאזרת אזור, זה מה ששמים על המותניים, הוא מחזיק את הגוף. הידיעה האידיאלית, כבר בקיצור, במשפט אחד, החיים מתוך האידיאלים האלוקיים שממלאים את ההכרה, את הרצון, את הרגש, יוצרים אדם עוצמתי עם תביעת אמת. הידיעה האידיאלית המיוחדת לישראל, כשנחסרה, מפני שקיעת אור האומה, השאירה את הרגש של ההריגה אל העצמות האלוהית שומם ונעזב. ובתוך אותה האפלה, כן, זאת אומרת, ברגע שיצאנו לגלות, גלות בית ראשון בעצם, ואחר כך חזרנו בתחילת בית שני, ו... אנחנו יודעים שבית שני זה בעצם איזה מין אפשרות שיקום כזו, שבסופו של דבר לא הצליחה להביא אותנו לחזרה של עם ישראל לעצמו. הכינה לנו את הימים של הגלות העתידיים, אז השאירה את הרגע של ההריגה לעצמות האלוהית שומם ונעזב. זאת אומרת, אמרנו שאנחנו צריכים את הרצון הזה שמחבר את האדם לעצמות של אלוקים, אבל רק ככוח מניע להידבק באידיאלים האלוקיים. כלומר, מה שמכיל, המכילה ההכרה, הרצון והרגש, זה את האידיאלים האלוקיים. אנחנו צריכים את הרצון אל העצמות ככוח מניע. ובתוך אותה אפלה איומה, הייתה יכולה לצאת בסוף ימי בית שני, מערכה של אחדות רפודה אלילות. זה הנצחות. זאת אומרת, זה יצא הרי מתוך עם ישראל. איך זה קרה? זה קרה כי בית שני לא חיינו בעוצמה את הקשר לאלוקים, את האידיאלים האלוקיים, שארס מסתמה לישראל תמיר בה, שארס של שנאה דווקא כלפי עם ישראל. ובספר אורות בישראל בתחילתו שם הרב מעריך ומרחיב להסביר את העניינים שקשורים למינות ולמה היא בנויה על שנאת ישראל ובגרמתה הייתה מוכשרת הכפירה השפינוזית, כן, כמו שראינו כבר בדעת אלוקים. כלומר בהמשך, כן, זה כבר הרבה הרבה מאוד שנים, שפינוזה, כן, יותר מ-1500 שנים מההתחלה של הנצרות, בימים היותר מאוחרים, לצאת בצורתה החשיכה, להיות סיבה ראשית לכמה שיטות תיאוריות צורות לישראל. כלומר, שכל מיני פילוסופים שהושפעו משפינוזה, אז גרמו לשנאה קשה כלפי עם ישראל, לפי אותה הצורה השפלה שרוב העולם היה עלול להבינה ולהיות מושפע ממנה, לפי אותו הצורה, כן, כמו שהרב כבר רמז, שאפשר היה להבין את שפינוזה בצורה אחרת, אבל הבינו אותו בצורה הזאת, מעין יכולת להביט על רוממות החיים מפקים במקור ישראל, ההולכים ומאירים את כל אפסי ארץ. כלומר, באותם ימים של סוף בית שני, ששם צומחת הנצרות, בגלל שאנחנו לא חיים מתוך האידיאלים האלוקיים, יש פה איזה דיבור על העצמות האלוהית, שמתעוות דרך הנצרות לסוג של עבודה זרה, ואחר כך, כן, מי שמשלים את זה אחרי 1500 שנים, זה שפינוזה שכבר הולך אל כפירה. כמו שהרב הזכיר את זה, בדעת אלוקים, שברגע שאתה מתחיל להתייחס אל העצם, אז יבוא מזה או עבודה זרה או כפירה. כן, מעין יכולת להביט על רוממות החיים הפקים ממקור ישראל, כוונה הנובעים ממקור ישראל, ההולכים ומאירים את כל אפסי ארץ שאינם נמשכים רק מהתרחבות של האידיאלים האלוקיים, ההולכים ומתרחבים משטר האנושי, סדר המציאות בכללו. כלומר, האידיאל האלוקי, הכוונה, מגמה של השם, של תיקון המציאות, מתבטאת בכל המרחב של העולם. רק טמטום הלב והתבטלות האישית על ידי קהות החיים של ימי הביניים, שזה ההשפעה של הנצרות, התבטלות האישית, התבטלות האישית הכוונה מה שהנצרות, דיקה את החיים, שרישומם ניכר גם בזמן החדש, למי שמכשיר עצמו להינגע במחלת החושך ההיא, אומרת גם בזמן החדש אחרי ימי הביניים, זה הזמן החדש שהוא מתחיל בשפינוזה פחות או יותר, רק הוא גרם שרגש החופש נדם כל כך, כי הכל דוקה בכוח על ידי הנצרות, ולכן אין חופש, אנשים לא יוצרים, כל המדע נתקע, מהזמן העתיק עד לעת החדשה, מה שנקרא ימי הביניים. בייחוד על ידי ההשפעה האפיפיורית, השלטון של הכנסייה, עד שהפילוסופיה דווקא הרציונלית, כלומר, הפילוסופיה הרציונלית זה פילוסופיה שבאה דרך ההיגיון של האדם, שצריכה להכר מן החיים עצמם, צריכה לנבוע מן החיים. הרי מה זה הפילוסופיה הרציונלית? מתוך השגות החוכמה, השכל, מתוך בני אדם, מתוך הצד המפותח של בני אדם, שהוא השכל. איבדה את עוז חייה ורם גבורתה, ולא יכלה לישא בעוז ידיה, לדרוש את דרישת הרוח הבריאה, שכל זרם החיים האנושיים עוברו פה אחד למור. זאת אומרת, הדיכוי הנוצרי גרם לה גם לדיכוי מחשבתי. עוד בימי הביניים יש התעסקות רק בפילוסופיה של אריסטו. גם אצל הנצרות, גם אצלנו, גם אצל האסלאם. זה בגלל הדיכוי הזה, ואף אחד לא שאל את השאלה, איך יוכל זה האדם לכחש במציאות החופש הכללי האלוהי, בשעה שהחופש הפנימי והחיצוני או המובחר שבידי עליו הוא מסד נפשו, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות, אלא חירות. כן, זאת אומרת, בני אדם מחפשים את החופש, וממילא זה לכאורה הדבר הכי הכי מבוקש שהיה צריך להיות. במקום זה, האנושות נכנסת לאיזו תקופה של שעיבוד ודיכוי, רק מצד ההשפעה של עם נבל, אנושיות שקועה בבערות, והזיה שלקחה את האחדות האלוהית והאותו במובן שיתרים מכתבי הקודש, שזה הנצרות, בערות, כן, זה חוסר דעת, הזיה, זה כוונת דמיון, חיי דמיון. ותעשה אולי מפלצת של אלילות, רק היא יכולה לגרום להוליד, לקבל אחר כך למוד בין שאול כזה, כן, השאול זה הקבר, המוות, זה הכפירה, שעיקר החיים וזיו עודו ותקוותו חסר ממנו וקור וחושך יופפו. כלומר, הדיכוי הנוצרי, דיכא את כל החופש של בני אדם. לא אפשר להם לחשוב ולבקש חיים בעלי עוצמה, חיים שיש בהם גבורה, חיים שיש בהם טוב, חיים שיש בהם אידיאלים, חיים שיש בהם רצון ותשוקות ויצירה של בני אדם. כל החיים האלה לא היו קיימים, וממילא זה מביא לכפירה אחר כך, כי כופרים במה? בחיי הדיכוי האלה. ודווקא בשעה שאנשיות לכל הפחות חושבת שהתפתחות האיטית מעומק תאום של תוהו ובוהו עד רומות מעלת עליוניות היצירה היותר עליונה ברמה היא שלשלת ארוכה מאוד מאוד במציאות, דווקא אז בוקע ויוצא האור היותר בהיר של טבעיות אידיאליות המקיפות לא רק את ההווה כי אם גם את העתיד היותר מרומם ויותר נאור, נאור. אומר הרב, שאנחנו רואים עוד נקודה, הוא מתכוון פה ביחס לאבולוציה. האנושיות חושבת שההתפתחות האיטית מעומק תאום של תוהו ובוהו עד היצירה הכי משוכללת, זה בעצם תהליך ארוך, כן? זה מבחינה מדעית. האבולוציה היא הופכת להיות תיאוריה מרכזית. ובעצם מה היא אומרת, האבולוציה? האבולוציה אומרת שהעולם הוא כל הזמן מתפתח באיזשהו מהלך. אנחנו רואים שבאותו שלב מתחילות להיות תביעות אידיאליסטיות בחברה. אז מתפתח המדע באופן כללי, אז החברה מבקשת את החופש. יש כל מיני ניסיונות למצוא סגנונות חברתיים שונים, הסוציאליזם, הקומוניזם, לא משנה שיש בהם דברים גרועים שבסופו של דבר, אבל זה חיוניות, זה מין חיפוש של דרך, חיפוש של משהו משמעותי. טוב, אנחנו נעצור כאן.